בבקשה לשבת, בבקשה לשבת.
ערב טוב לכולם. אני שותף לתחושת הפספוס שנפגשים וקשה לדבר, אבל בכל זאת, אם אפשר... אוקיי, תודה. אני אתחיל בנימה אישית לפני שאנחנו ניגש לשאלות החזקות. אני מאוד נרגש לעמוד פה הערב. עכשיו שומעים? אוקיי. אני מאוד נרגש לעמוד פה הערב מול הקהל החשוב הזה, ולגלות גם שאת רובו הגדול אני מכיר, וזו זכות גדולה בשבילי. אז תודה רבה לכל אלו שהגיעו, ואני אתרום את חלקי כדי שיהיה לכם המשך ערב נפלא. וערב טוב לחברי הפאנל, זו זכות גדולה בשבילי להנחות את הפאנל עם... אתם נתתם לי תירוץ טוב להחזיק פתק, כי אני לא יכול לזכור את כל הרזומה בעל פה. אז ערב טוב לרב דוקטור מיכאל אברהם, דוקטור לפיזיקה ורם במכון הגבוה לתורה בר אילן, וידידי הרב אליהו לוי, עורך אתר צריך עיון. הפעם אני אערוך אותך. ולדוקטור נחום יפה, חברת סגל במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, וסגנית נשיא במכון נתוני צומת, שכחתי משהו? לא. אוקיי. תודה. התורה מתארת את מעמד הר סיני, אז היא מספרת שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, וחז"ל משבחים את זה, מי גילה רז זה לבניי, וגם פייטני עם ישראל אורך הדורות ומלחיני עם ישראל אורך הדורות מאוד אהבו להתייחס לנעשה ולנשמע ולשיר את זה. פחות שרים את החלק האחר שחז"ל מתארים. חז"ל דורשים את הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, שעם ישראל התייצב מתחת להר, כביכול הקדוש ברוך הוא קפה אליהם הר כגיגית ואמר, אם אתם מקבלים את התורה המוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. את החלק הזה פחות שרים, אבל אי אפשר להתעלם מהשאלה שזה מעלה. השאלה של, שאני אקרא לה, מרחב הבחירה בעולם הדתי היום, בעולם החרדי היום, היא שאלה כבדת משקל, הן מהצד החרדי והן מהצד הכללי, מהצד שמתייחס לחרדיות מבחוץ. זאת אומרת, אני חושב שזו לא תהיה גוזמה לומר שחלק מאוד גדול מההשקפה החרדית, מהצעדים החרדים שהחרדים נוקטים כהתגוננות מול העולם מבחוץ, נובע מהפחד שמרחב בחירה גדול יגרום לאנשים לבחור אחרת. חלק גדול מאוד מהמאמצים מוקדשים לכך לצמצם כמה שאפשר את החשיפה, את הפיתוי, שבמילים אחרות זה גם צמצום מרחב הבחירה אולי. אתם אולי תגיבו על זה, אם זה באמת כך. אבל גם, ומהצד הכללי נראה לי שאין צורך להאריך הרבה במרכזיות. מהצד השני, אני צריך, אוקיי. מצד השני, אני אמרתי שמצד החרדי יש מגננה גדולה מפחד של מרחב בחירה גדול מדי, שעלול לגרום לאנשים לבחור באורח חיים אחר. ומצד הכללי, דומה שאין צורך להאריך במרכזיות שיש היום בתרבות הכללית, למושג של חופש ואינדיבידואליזם, אבל לא רק. בנוסף לקדושת החופש השוררת היום, אני חושב שגם הרחיבו, כתוצאה מזה, הרחיבו מאוד את המושג של כוחניות. זאת אומרת, אם בעבר, כשדיברנו על כוחניות, היו מדברים רק על אלימות, שזה גם נושא שלצערנו, שוב אנחנו עסוקים בו, אבל הרחבה של מה זה כוחניות הורחבה הרבה בדורות שלנו, וכבר לא דנים רק על השאלה האם כופין על המצוות, והאם בית הדין יכולים לנקוט צעדים כוחניים, כאלה ואחרים כדי להפריש בן אדם מאיסור. אנחנו כבר אמורים להתקדם ולהתייחס גם לשאלות של כוחנות יותר עדינה, של אם אנחנו במודעות פסיכולוגית היום, של ניצול מעמד וניצול כוח, גם נחשב כפייה באיזושהי צורה, אז גם עם זה אנחנו צריכים להתמודד, כחלק מההתמודדות עם רוח הזמן, אנחנו גם צריכים להתמודד עם השאלה של עד כמה אנחנו מאפשרים, עד כמה אנחנו רוצים לאפשר ועד כמה קיים, מרחב בחירה בעולם החרדי שלנו היום. אוקיי, אז ערב טוב שוב, אנחנו נתחיל עם שאלות, ותחלקו את חלוקת העבודה ביניכם, מי מתחיל ראשון, מי מתחיל שני. אם לא תסתדרו, אני אשקול התערבות. אוקיי, אז לאחרונה, שאלה ראשונה. לאחרונה הגיעה לכותרות פרשייה שקראו לה ברשתות, פרשיית דידיפון. מדובר בחנות סלולר בבני ברק, שהבעלים מכרו סמארטפונים או טלפונים מסוננים כאלה ואחרים, שהם לא זכו לקבל את ההכשר של הוועדה לענייני תקשורת, ולא ניכנס לפרטים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שכולנו ראינו את ההפגנות, שחלקן גלשו לאלימות, סחיטות, וכוחנות רבה. אם דיברנו על הרחבת מושגי הכוחנות, שם הייתה הכוחנות הבסיסית המוכרת לנו מאז ומעולם. אבל זה לא רק השאלה של דידיפון, אלא כל הנושא הזה של טלפונים כשרים עלה לכותרות לאחרונה, בגלל הרפורמה שמקדם השר יועז הנדל. ובצעד די יוצא דופן הגיעו אדמו"רים רבים וחשובים ללשכתו של השר, לנסות לבטל את רוע הגזרה. ובאמת, מה שקורה שם מבחינת העובדות, זה שבניגוד לגזרות עבר, להתמודדויות עבר שהיו לחרדים מול הממסד, לא מדובר פה במשהו שהמדינה רוצה לכפות על מישהו להחזיק טלפון לא חכם או משהו כזה, אלא המלחמה היא שמי שמחזיק, זאת אומרת שאנשים מבחוץ לא יוכלו לזהות האם יש לך טלפון חכם או טלפון קשה. ועל הכלי זיהוי חברתי הזה, ההנהגה החרדית יצאה למלחמה גלויה ורצינית. אז אשמח לשמוע את התגובה שלכם גם ביחס למאבק האלים עצמו, וגם האם להתעקש על יכולת זיהוי חברתי, כדי שבעצם יוכלו לייצר לחץ חברתי, יוכלו להגיד, אתה יש לך טלפון קשר, יש לך טלפון לא קשר. האם הדבר הזה לגיטימי, מתבקש, והאם הוא משרת נאמנה את את העולם שלנו?
שזה עובד, אני לא בטוחה שזה עובד. כן? צריכים להחזיק את זה. אוקיי. טוב, דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה לבית כנסת יקר שמערך אותנו, ואיזה כיף זה לשבת בערב שבועות בבית כנסת ולדבר דברי תורה. תודה רבה. אמרו לי לא לדבר פילוסופיות, פשוט לענות על התשובה, אבל אני לא יודעת, ככה אני יודעת לדבר. אז אני רוצה טיפה להרחיב את העירייה, ואז כאילו להתייחס לשאלה. אני חושבת שבני האדם חיים בחברות, וחברות מתארגנות בשתי דרכים בשביל להתקיים. יש דרך אחת שהיא החוק המפורש, שיש עליו גם סעיף בעונש, כאילו חוק, או בתוך העולם הדתי זה יהיה הלכה. ויש דרך אחרת שזה נורמות חברתיות. וגם נורמות חברתיות, יש עליהן עונש. ועונש די מפורש, וכולנו יודעים לקרוא אותו, פחות או יותר. עכשיו, כל חברה צריכה נורמות. ובמובנים מסוימים, כל ציוויליזציה מארגנת לעצמה נורמות. וזה דבר טוב, כי ככה זה נותן ביטחון, זה מאפשר חיים מסודרים ומתוקנים. ואז השאלה היא, באיזה מידה כל חברה מאפשרת חריגה מהנורמות, ומהם המחירים של החריגה מהנורמות. ואני רוצה להתייחס למה שאמרת על הסיפור הזה של החברה מאוימת, ומאוימת מאפשרות הבחירה, ולכן היא קופה. אז דבר שאני רוצה להגיד, שהבריחה הזו לאיום, אני לא מסכימה איתה. אני חושבת שאם החברה הייתה חלשה ומאוימת, לא היה לכוח לקפות. אני חושבת שחברה, רק שהיא חזקה, היא יכולה להפעיל את הכוח שיש לה. אז זה מגיע מעודף כוח, אולי משקרון כוח, לא מחולשה ולא מאיום. אוקיי? ואני חושבת שכאילו, הסיפור הזה שכאילו להגיד הם מאוימים, מאוימים, לא. הם חזקים ויש להם כוח והם יכולים. לכן הם מפעילים את זה. כי אם הם היו לפני 40-50 שנה, שהם היו צריכים את התלמידים שיגיעו לבית ספר ולסנן, הם לא היו עושים את זה. אז זה עודף כוח, זה לא חולשה. ומצאו דרך, בעצם דרך ההורים ללכוד את הילדים ולסמן טריטוריות של אנחנו והם. עכשיו אני לא יודעת אם את רוצה שנתייחס לעצם ועדת הרבנים לידי תקשורת, שברור לכולנו בעיניו שזה מדובר באיזשהו גוף מושחת, או שאת רוצה שנדבר על התופעה הזאת של ארגונים שצוברים כוח בתוך חברה, ואז פועלים בשם התורה ובעצם מפעילים משהו אחר. ואני חושבת שאולי המתנה הגדולה של הסיפור הזה של דידי פון וכל האלימות סביבו, זה שדווקא הרבה אנשים שקשה להם לזהות את המקום הזה של מה, איפה התורה ואיפה הבריונות ואיפה התורה ואיפה הביזנס, דווקא בהתנהלות הזו אני חושבת שהם משהו צף, אז יש לזה גם משהו טוב. ואני חושבת שכאילו הרבה אנשים היה להם כזה wake up call, אז יש בזה גם משהו טוב. ואני חושבת שזה שהעמידה, ההתעקשות הגדולה של כל מיני רבנים, אני רוצה להגיד שחלקם לא באמת קשורים לשטח להבין את ה... אני רוצה להמשיך לכבד חלק גדול מהרבנים, ואני חושבת שאחד הבעיות הגדולות זה שאין להם באמת פידבק אמיתי מתוך הקהל להבין באמת במה מדובר. אני מאמינה שאם אנשים של תורה ואנשים שיראת שמיים היו יודעים באמת במה מדובר, הם היו בצד של... בצד האחר. אוקיי.
אני חושב שהשאלה שצריך לשאול לפני שאלת הכפייה, כי כמו שאמרה הדוברת הקודמת, תמיד יש איזושהי רמה של כפייה על נושאים מסוימים בכל חברה. צריך לדבר על השאלה על מה חשוב לחברה ועד כמה זה חשוב, או איך קובעים את זה. ובמובן הזה אני מגיע דווקא לאיזושהי מסקנה טיפה הפוכה מהצפוי. חברה חרדית במובן מסוים, בניגוד אולי למה שאתה אמרת קודם, אני לא לגמרי מסכים, חברה חרדית זה לא רק תורה. יש חברות שלא מגדירות את עצמם כחרדיות, ואני חושב שהן גם קשורות לתורה, ואולי אפילו לא פחות. אבל יש משהו, הערך המוסף, או התוספת שיש במונח חרדי, מעבר למונח נאמן לתורה, כרוך בכל מיני נורמות, נורמות נקרא להן לאו דווקא הלכתיות, נורמות אחרות. ובמובן הזה, צריך קודם כל לדון האם אני בעד הנורמות האלה. לפני שאני שואל האם לכפות עליהן או לא ואיך, אלא האם אני בעד הנורמות האלה, ב' עד כמה הן חשובות, ואז כמובן אפשר לדון בשאלה האם זה מצדיק כפייה. כיוון שאני אישית נגד הנורמות בלי קשר לכפייה, אז לכן קשה לי מאוד לדון בשאלה האם מוצדק לכפות על זה. כי אני מבין שמי שמאוד חשוב לו שלאנשים לא יהיה סלולר, אני לא יודע עד כמה זה חשוב לו, כי אני לא שותף לעניין הזה. אבל אם זה חשוב לו מאוד, אז אני יכול להבין למה הוא קופה. עוד אפשר לדון, לא להרביץ ולא זה, אבל ברמה העקרונית, למה הוא קופה, אני יכול להבין. אני לא יכול לבקר אותו, כי אני מסתכל על זה מבחוץ, ולא מבפנים. לכן לדון על שאלת הכפייה הזה נשמע לי קצת לא פרודוקטיבי. כי בסופו של דבר צריך לחשוב על השאלה האם זה באמת חשוב, ועד כמה זה חשוב. ודבר נוסף שאני חייב לומר, זה מתייחס גם כן לדברים שאת אמרת קצת. חברה מתארגנת, כמו שאמרת, סביב כל מיני נורמות. אבל כשחברה מתארגנת, פירושו שהפרטים אמורים להיות שותפים לנורמות האלה, ויכולים גם להחליט אם הם לא שותפים, וללכת. חברה, א', שלא מאפשרת לפרטים להחליט האם הם שותפים או לא שותפים לנורמות, או ללכת אם הם לא שותפים. לא חייבים להיות לא שותפים ולהישאר בפנים. יכולים להגיד להם, תשמעו, אתם לא שותפים, מקומכם לא פה. זה גם סוג של כפייה. אבל זאת כפייה שבמובן מסוים בעיניי היא לגיטימית. חברה רוצה לשמור איזשהן נורמות מסוימות, וזה מאוד חשוב לה, מאיזושהי סיבה שלא לא נעירה לי. בסדר, אז היא גם כופה על זה. ולכן במובן מסוים אני רוצה להפנות את האצבע המאשימה, בניגוד למה שבדרך כלל רגילים לעשות, לא לגופים הקופים, אלא לאנשים הנכפים. זאת אומרת, יש המון בציבור, ולא רק המעטים יחסית שיושבים כאן, שלא מסכימים למעשים האלה. קולם לא כל כך נשמע. עם כל הכבוד, נכון, יש פה ושם שומעים, לא בסדר להרביץ, הכל נכון. בשוליים שומעים, ובמקרים קיצוניים שומעים. אם ציבור לא ייתן לכפות עליו, אז לא תהיה כפייה. זה הכל. עכשיו, יכול להיות שהציבור הזה בסופו של דבר לא ייתן לכפות עליו, אז הוא גם לא יהיה חרדי. כי הכפייה היא חלק מההגדרה של היות חרדי. בסדר, אבל מי שרוצה להישאר בפנים, אבל שלא תהיה כפייה, אני לא בדיוק יודע איך אפשר להגדיר חברה חרדית בלי כפייה. הכפייה היא חלק מהותי מהחרדיות של החברה. עוד פעם, בלי לדון על השאלה עד כמה ובאיזה אמצעים, כמובן אפשר לדון על זה לחוד, אבל אני רוצה להסב את הדיון לשאלות העקרוניות. ואני אומר את זה הרבה פעמים להרבה אנשים שמדברים איתי, גם לפרטים וגם לקבוצות, שאין מהפכות אינסטנט. ואין מהפכות, אנשים לא יכולים לעשות מהפכות בלי לשלם מחירים. הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים, רגע, מה נעשה ואיך נשנה ומהפכות, וכל אחד ברמת הקיצוניות שהוא נוקט בה, אבל הוא מצפה שאני אעשה לו את המהפכה. זאת אומרת, אם אתה לא מוכן לשלם מחירים, לא תהיה מהפכה. הציבור מורכב מאוסף של הרבה מאוד פרטים. והפרטים האלה במובן מסוים גם משתפים פעולה עם העניין, כי אם זה לא היו משתפים פעולה, זה לא היה קורה. עכשיו, יכול להיות שמי שבוחר להיות חרדי, מכיר בדברים האלה ומשתף איתם פעולה, אז שלא יבכה. זאת אומרת, זה להיות חלק, זה חלק מהעולם החרדי. ועוד פעם אני אומר, ברור שאפשר לדון על מכות או על דברים שיוצאים מחוץ לפרופורציה הסבירה. אבל ברמה העקרונית של לדבר על הכפייה בעולם חרדי, אני לא רואה על מה מתנהל הדיון.
שם לב שגברת נחומי פחות מסכימה, אולי ניתן לה דקה להגיב, אחרי זה אתה, בסדר?
אני רק רוצה להסיב את תשומת לבך שאנחנו מדברים על דור 0-2 או 0-3 של חרדיות. רוב החרדים נולדו לתוך חברה החרדית, הם נולדו לתוך חברה שאומרת להם שצייתנות היא ערך. מחנכת אותם שצייתנות היא ערך. צריך המון המון מקוריות ומזל והזדמנות להבין שלאתגר סמכות זה חובה אישית. ולרוב החרדים אין את ההזדמנות הזאת, אז להגיד שזה עליהם, פשוט לא לקרוא את המפה מבחינה סוציולוגית. הם נולדו לזה, חינכו אותם שזה הדבר הנכון. עכשיו הם תקועים בתוך מערכות מסואבות. אז אני מרגישה שזה לא על הפרטים, זה על אלה שמבינים את זה, את המערכות, ועל על, על המנהיגים. אז אני כאילו, אני רוצה להזיז את המחוג. אוקיי, יופי.
אוקיי, דבר ראשון, טוב, אני אתחיל מהמקום שבו נחום יפי עצרה. הציבור החרדי סובל מאובר ביקורתיות. אני יודע אולי שזה נשמע קצת קצת מפתיע, אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שביקורתיים כלפי האנשים שמנהיגים אותם כמו החרדים, ושהם חושבים שזה לגיטימי לעשות את זה. תחשבו לרגע, אני רוצה לקחת השוואה, פשוט יש כאן בעיה מושגית. פינדרוס אמר לפני כמה שבועות שצריך לפוצץ את בית המשפט עם D9, והמדינה רעשה וגעשה. כי איך אפשר לערער על הסמכות? איך אפשר לערער על הסמכות החוקית שמנהלת את המדינה? אבל חרדים עושים את זה כל הזמן, הם כל הזמן מטילים ספק בסמכות שמנהיגה אותם. עכשיו, למה ההשוואה שלי היא מפתיעה? כי אנחנו תופסים את החרדיות כקהילה וולונטרית, בתוך מסגרת של מדינה ריבונית. זו טעות. אנחנו מאמצים את התפיסה שיש הפרדת דת ממדינה, והקהילה החרדית היא קהילה דתית. זאת אומרת, המדינה הריבונית זו מדינת ישראל, והחוק שלה, והחוק של המדינה הוא חוק מחייב, אבל ההצטרפות לקהילה החרדית היא הצטרפות וולונטרית, והקהילה החרדית לא מסוגלת לאכוף את החוק, לא אמור להיות לקוח לאכוף את החוקים שלה. זו תמונת העולם שאנחנו חושבים דרכה, ולכן אנחנו מתחילים לדבר על סוגיות של כפייה בעולם החרדי, וכמה זה נורא שיש כפייה בתוך המסגרת החרדית. אבל זו טעות. זו טעות, בגלל שהקהילה החרדית היא קהילה ריבונית, אמנם אוטונומית, אבל היא טוענת לריבונות. הריבונות היא הריבונות של התורה, הריבונות של ההלכה. בניהו אמר מאוד יפה מקודם על זה שלהיות חרדי, זה בסופו של דבר להיות נתון לתורה, והתורה זה חוק. עכשיו, חוק הוא דבר מחייב, וצר לי לומר, רב מוישה, חוק הוא דבר אלים. המדינה היא גוף אלים. המדינה זה גוף שמפעיל אלימות כל הזמן. אלימות הרבה יותר קשה מאשר המפגינים בדידיפון. תחשבו על המערכת שבתוכה אתם נמצאים. אנחנו כולנו, אנחנו לא אנשים חופשיים. אנחנו לא, אין לנו שום, אין לנו חופש תנועה. תנסו בגיל 18. צעיר בגיל 18 רוצה לצאת מהמדינה. הוא רוצה חופש תנועה, הוא לא רוצה להיות כאן. זה מאוד מאוד קשה, אתה צריך לשרת 3 שנים בצבא, זה לא חופש. המדינה היא גוף ריבוני שמפעיל אלימות. זה כל כך שקוף בעינינו, אבל אנחנו נמצאים מאחורי מנגנוני כוח כל הזמן. אתה לא יכול לחנות בכל מקום, אתה לא יכול לפתוח עסק. תחשבו שלפתוח עסק של למחירת פלאפונים, אתה חייב לקבל אישורים של המדינה. לפתוח גופי תקשורת חייבים אישור של משרד התקשורת. אנחנו נתונים כל הזמן לחוקים, ואם אנחנו נפר אותם, אנחנו ניכנס לכלא. זה לא יסתכם בהפגנות מול הבית שלנו, ואפילו לא בזריקת ביצים או דברים מהסוג הזה שקורים לצערנו מדי פעם ברחוב החרדי. זה יסתכם בצעדים הרבה יותר חמורים. המשטרה תבוא ותיקח אותך, ולמדינה יש רובים. לקהילה החרדית אין רובים. אז הריבונות של החוק היהודי, שזה ההלכה, והריבונות של המערכת, נקרא לזה ההנהגה החרדית, בסופו של דבר יש גדולי תורה, כל הסיפור הזה הרבה יותר מורכב, אבל הריבונות שלהם מאוד 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 חלשה. זאת אומרת, מה שאני רואה בחברה החרדית תרצו, תקראו לזה חירות, אני קורא לזה הפקרות, כי אני חושב שאנחנו צריכים סדר, ואנחנו צריכים מדינה, ומה שקורה בציבור החרדי זה איש הישר בעיניו יעשה. באמת יש מצב של איש הישר בעיניו יעשה. תחשבו על זה. היום בציבור החרדי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה פחות או יותר, והדבר הכי חמור שיקרה לך זה שיפרסמו אליך פצ'קביל ברחובות, ואולי יפגינו כמה הפגנות מול הבית שלך. הרב בצלאל יודע טוב מאוד, הוא חווה את זה, זה לא נעים. אבל זה לא שוטרים ששמים אותך בכלא. זה לא שוטרים ששמים אותך בכלא, בסופו של דבר יש חופש פעולה. עכשיו, יתרה מזו, אנחנו כל הזמן מדברים על בעיות של משילות, במדינת ישראל, והבעיות של משילות קורות בעיקר באזור החרדי. זאת אומרת שבאזור החרדי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול חריגות בנייה, כל מיני דברים שבמדינה ריבונית לא קורים, ברחוב החרדי כן קורים. אתה רוצה לפתוח עסק באזור חרדי, אתה צריך הרבה פחות אישורים מאשר במקום מתוקן. אז זאת אומרת, יש איזשהו חירות, אתה רוצה לפתוח מוסד חינוכי. מוסד חינוכי. אתם יודעים כמה זה קשה לפתוח מוסד חינוכי במדינת ישראל? אבל אם אתה באזור חרדי, באזור חיוג 0.2 או 0.3, זה הרבה הרבה יותר קל, תאמינו לי. זה הרבה יותר קל, אתה צריך בית כנסת וקצת תקציב, ואף אחד לא יגיד לך מה לעשות ואיך לכתוב את הקוריקולום, ובאמת, יש הרבה יותר חופש באזור החרדי. אז ברמה הזו, אני לא יודע על מה מדברים. אז אני אומר, לפי דעתי הטעות מתחילה מזה שאנחנו מגדירים, אנחנו חושבים על הקהילה החרדית כקהילה וולונטרית שאמורה לקבל את הסמכות של החוק של המדינה, ואז הצירוף לתוך הקהילה, זה קהילה מתוך מסגרת מחשבה של דת ומדינה, זה לא האופן שבו חרדים חושבים על ההלכה. ואולי זה ההפרדה בין להיות חרדי לבין להיות, אני לא אומר שכל הדתיים לאומיים מאמצים הפרדת דת ממדינה, זה לא נכון, אבל לכל הפחות בתוך העולם הדתי-לאומי יש יותר הכרה בכך שיש שני גופים ריבוניים. יש את המדינה ויש את התורה, ויש ביניהם איזושהי מערכת יחסים מורכבת שיש לה כל מיני נוסחים. אז אני חושב שאני יכול לסיים בהבחנה הזו. יש כאן עוד הרבה מה להגיד, אבל יש לנו עוד שיחה, אז אוקיי.
טוב, ברור שלא. טוב, אני רוצה להסביר משהו. יש כאן איזושהי בעיה של בלבול קטגוריות. הטענה שלי היא לא שהבעיה של ההפרה, הנורמה, זה הבלבול בין דמוקרטית ליהודית והצלבה בין שתי המערכות הסמכות. הטענה שלי גם שמתכתבת עם מה שאתה אמרת, אלא שבתוך המערכת או המערכת הדתית, כאילו תשכח מתוך מהעולם החילוני, כן? ברגע שאין חינוך לאתגר את הסמכות הדתית, אוקיי? לא מדברת על לאתגר סמכות חיצונית שאין לה שום כוח עליך. אני מדברת על ברגע שאין חינוך לערב על הלכה בתוך העולם שלך, אין לך חינוך לביקורתיות, ולכן הסיפור הזה של כפייה מתחיל, אוקיי? בתוך העולם ההלכתי. עכשיו, מה שקורה בחברה החרדית זה זה שברגע שיש פסיקת הלכה שבעצם מערערת על איזשהו משהו, זה לא נהיה ויכוח בתוך העולם החרדי, זה פשוט נהיה קטגוריה אחרת, רפורמים, מארסייך ומחריבייך, whatever, ואין הידרשות לביקורת בתוך העולם. אז זה לא בעיה של עירוב סמכויות, זה בעיה בתוך עולם הנורמות והסמכויות הדתית. שם יש את הבעיה של הכפייה. המדינה פשוט לא רלוונטית, כאילו, בהקשר הזה. זה הסיבה שזה פגום זה, זה המחירים של הכפייה בתוך העולם הדתי, לא קשור לעולם החילוני. אין לזה קשר. אתה מבין את הבעיה? זה כאילו, אני לא אומרת ש... אוקיי, הבנת? זה לא...
אין מערכת לביקורת ההלכה?
כן. כלומר, לא, אני... לא, לא, לא. אין מערכת לביקורת ההלכה. אתה יודע משהו? בוא נספר לך. ישבתי כאן בפאנל הראשון, ואמרתי לפנינה, חברה שלי, וואי, איך אני שמחה, איך אני שמחה לשבת בבית כנסת? כאילו, אני אפילו שאלתי את עצמי, אני אנשק את הארון קודש? כאילו, איזה כיף לי בתור אישה לשבת על יד ארון קודש ולדבר. כמה נשים כמוני חושבות? כמה נשים חרדיות חושבות כמוני? כמה נשים חרדיות מערערות על מתוך העולם החרדי, מתעקשות להיות חרדיות ומערערות על המערכת הסמכות ההלכתית. לא יודעת. לא יודעת, לא יכולה לספור. כל כך קצת. אז הנה. אז באמת אין. ומה קורה? אלה שכן, הם רפורמיות. אין הידרנות בתוך בית המדרש של זה. זה פשוט אקס קטגוריה, סמכות דתית מול סמכות מדינית, מול מדינה דמוקרטית. תודה רבה, לא העסק שלנו, אתם וגוד ביי. וזה בעיה. אוקיי, די.
א', ההשוואה שלך מקוממת לכפייה של המדינה. במנגנוני הכפייה של המדינה מושתתים על מנגנון של בחירה של האנשים. הגופים שמפעילים את הכפייה זה גופים שנבחרים. יש חלוקת הפרדת רשויות עם ביקורת על איך קופים ועל מה קופים. אתה יכול להרער אם קפו עליך שלא כדין. בסוף יכול להיות שגם יפעילו עליך רובה. זה לא אותו דבר כמו מערכת כפייה שלא בנויה משום מקום, אלא אוסף של כמה בריונים מחליטים לעשות כך או אחרת. זה דבר אחד. זה רק לגבי השוואה. לעצם הטענה שלך אמרתי, אני לגמרי מסכים, אני חושב שזה בסך הכל גם מה שאני אמרתי. הדבר השני, זה אתה מציג את זה כאילו שיש פה מערכת חוק, ומה זאת אומרת לכפות עליה. אבל חרדיות זה לא תורה. אני חוזר עוד פעם, אני לא מבין את הבלבול הזה. חרדיות זאת לא תורה. חרדיות... זה משהו שמעבר לנורמות, בין אם אתה מסכים ובין אם לא, לא משנה. זה אוסף של נורמות שהן לא תורה. אתה יכול לקבל אותן, אתה יכול שלא לקבל אותן. אבל לא קופים את זה מכוח התורה. קופים את זה מכוח זה שאו הציבור החליט, או הסקנים החליט, או לא משנה מה. אבל אל תציג את זה ככפייה על המצוות. זאת אומרת, זה מגוחך. זה פשוט, לא על זה מדובר. אז אני אומר, בסדר, אבל זה לא... לא, אז עוד שנייה, עוד הערה אחת על מה ש, על מה שאת אמרת. אני לא יודע, אני שומע הרבה מאוד אנשים ביקורתיים, וכמו ש, כמו שהרב אליהו אמר, יש הרבה ביקורתיות בעולם החרדי, זה לא רק חברים שלי, אני מכיר הרבה מאוד אנשים, אני הייתי בעולם הזה לא מעט שנים, יש הרבה מאוד ביקורתיות בתוך העולם הזה, והביקורתיות הזאת לא מתמסדת ולא יוצאת החוצה. ברוסיה הקומוניסטית לא היה חינוך לביקורת, אבל, או תחת הצער, בטח לא היה, אוקיי? אבל ישבו שם אנשים ונלחמו ונהרגו בשביל זה, כי הם חשבו אחרת. ופה יש הרבה מאוד אנשים שחושבים אחרת, אבל לא שומעים אותם, והם לא כאלה נבחים כמו שאת מתארת. אני לא מסכים.
אני לא מסכים, זו סיומת טובה לשאלה הזאת. אני מניח שאפשר להתווכח עליה עוד הרבה זמן. רק באמת השאלה הזאת על התורה נאמרה שהיא רחבה מן ים. אני חושב שהשאלה הזאת היא כנראה שאלה תורנית, כי היא באמת רחבה מן ים. אפשר להמשיך לדון על סוגי כפייה, על סוגי ביקורות, על סוגי חופש. מה שעלה פה מאוד מעניין, זה הבדל בין גברים לנשים אולי שצריך לשים לב אליו, ואולי הבדל בין מבט מבחוץ ומבט מבפנים. אבל אני רוצה להתקדם לשאלה הבאה, למרות שתוך כדי השיחה שלכם עלו בלי הרבה שאלות אחרות. אבל היא שאלה חשובה שאני לא רוצה לוותר עליה. בהנחה וכן, יש מקום לעקיפה כלשהי. אולי המילה כפייה היא מילה קשוחה. אני רוצה להפנות את הזרקור בשאלה הזאת לתופעה מעניינת. פלוני החליט לשלוח את בנו לישיבה תיכונית. העלו את זה לפני, הדוברים העלו את זה בדיבורים שלהם, את הנושא של המוסדות. הוא החליט לשלוח את הבן שלו לישיבה תיכונית חרדית, כי ככה הוא מאמין, כי ככה הוא חושב, כמו שהרב טבילה אמר, הוא התחזק בחובות האב על בנו. יש לו בת, צריכה להתקבל לסמינר, והבת הזאת מאוד מתאימה לסמינר X. סמינר X לא מקבל אותה, והנימוק הרשמי הוא בגלל שהאח לומד בישיבה תיכונית. מה דעתכם על כך? פה זה כבר לא... רק אשים את הזרקור למה שאני מתכוון, כפייה דרך אנשים מסביב, או איך שנקרא לזה.
יש לזה שם, קוראים לזה עונש קולקטיבי. אנחנו יודעים שחברות אכזריות במשך כל הדורות הפעילו אותו, ואין שום הבדל. עכשיו, לא, אני גם רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. צריך להבין, כל חברה, לא, אין חברה שיכולה להתקיים בלי סוג מסוים של כפייה, גם של נורמות, שזה כאילו החוק הלא מפורש והלא דתי, וגם של החוק, שבמקרה שלנו זה הלכה. המחיר, הסיפור הזה של לא ימות, לא ימותו בנים על אבותם, וכאילו זה פשוט גם סותר את החוק הדתי, וגם משתלב עם חברות כוחניות, אכזריות, אחרות.
טענת הסמינר לצורך העניין היא שיש צוויון למוסד, ונערה שאח שלה לומד בישיבה תיכונית חרדית לא מתאימה לצביון. אולי זו תוספת מיותרת, אבל...
בדיוק ככה. זאת אומרת, אני לגמרי מסכים. כן? זאת אומרת, אני חושב ש... עוד פעם, לא מסכים עם זה שזה חשוב, כמו שאמרתי בהתחלה. אני לא הייתי קופה על זה כי זה לא חשוב בעיניי, לא בגלל שלא נכון לכפות. אבל אם חברה מסוימת מחליטה שנורא חשוב לה שלא ילמדו לימודי חול מאיזושהי סיבה, והיא מרגישה שלהכניס מישהו ממשפחה שדוגלת בדבר כזה יכול להרער את החינוך שלה, אני בהחלט יכול להבין למה לא מקבלים אותו, אני לא מבין מה הבעיה. אני לא מסכים עם הנורמות שעליהן קופים, לא עם הכפייה. זאת אומרת, אני לא מסכים עם זה שזה לא בסדר ללמוד לימודי חול, אבל בגלל זה אני לא חרדי. אבל אם יש מישהו שהוא חרדי, והוא, או לפחות חרדי מסוג מסוים, אפשר להתווכח על מה זה בדיוק חרדי, אבל חרדי מסוג מסוים שמבחינתו זה דבר חשוב, אני לגמרי יכול להבין למה הוא לא מקבל מישהו עם משפחה עם טלוויזיה, או משפחה ששולחת מישהו לישיבה תיכונית, או משהו, עוד פעם, כל זה בעיניי לא רלוונטי, לכן אני מבקר את זה מבחוץ. אבל אני לא מבין מה יש לדון על השאלה אם לכפות על זה או לא. זה גם לא עונש קולקטיבי. ממש לא עונש קולקטיבי. זה בסך הכל זהירות, בדרך כלל, עוד פעם. יכול להיות שיש מקרים שכן, אבל באופן בסיסי, מדיניות כזאת היא לא עונש קולקטיבי. היא זהירות חינוכית.
הרב, בוא נגיד לך מה הבעיה. הנה, תודה רבה אליהו, הנה בלבול הקטגוריות. לו היינו באיסלנד והיה חוק שאומר רק האנשים הירוקים נכנסים בבית ספר, ומי שבמשפחה שלו יש משהו כחול שיכול לזהם את הירוק, אנחנו לא נכניס אותו לבית ספר? אתה אומר, שמע, זה הכללים של החברה, ירוק זה ירוק, ירוק זה לא כחול. אממה, יש כאן מערכת שמשתלבת, קוראים לה תורה, קוראים לה ואהבת לרעך כמוך, וזה מערכת חוק שמתנגשת עם הנורמה החרדית שרוצה לסנן אנשים מסביב כאלה דברים, וזה בעיה, כי לא, אנחנו חרדים, אבל גם יהודים, גם מחויבים להלכה, וזאת אכזריות, וזה לפגוע באנשים, ואנחנו יודעים טוב מאוד שזה לא בגלל שהם קצת יותר מודרניים, זה האמא מזרחית, סליחה, פרנקית, זה בגלל שהאבא לא בא טוב למישהו בעיניים, זה בגלל שמישהו מאיים על הכוח שלהם, וכאן כמו שאמר אליהו, אם יש מקומות שהמדינה מצטלבת, כאילו חוק המדינה מצטלב עם החוק הדתי, אני רוצה להגיד שבתוך החברה החרדית, יש כאן הצטלבות בין הנורמות החברתיות לחוק הדתי. אני חושבת שהחוק הדתי צריך לגבור, ואני חושבת שאם יש ילדים שמתביישים, מצטערים וכולי, בגלל המדיניות האכזרית הזאת, אז מה לעשות? אנחנו גם יהודים, ומשהו צריך להתקפל למשהו, אז הנורמה החברתית צריכה להתקפל לחוק ההלכתי.
רק אחזור על השאלה, אני חושב שאנשים איבדו פה את השאלה קצת. ואת השאלה הייתה שלא קיבלו מישהו, לא בגלל שאימא שלו פרנקית, אלא בגלל שיש לו אח בישיבה תיכונית.
רגע, סליחה,
זאת הייתה השאלה. אם את רוצה להגיד, לענות על שאלה אחרת זה בסדר. השאלה אחרת אני מסכים איתך, זה גם אכזרי, הכל נכון. אבל לא על זה דובר. זה שמשתמשים... היא לא אשמה, אבל גם התלמידים האחרים לא אשמים. ואם ההורים של התלמידים האחרים... אבל התלמידים האחרים, אם הם מחזיקים...
אוקיי, אני יכול לענות? אני יכול להתייחס? אוקיי, ילדה בת 12 וילד בן 13, לרוב, לא תמיד, אבל לרוב הם לא מחליטים לאן ללכת, ההורים מחליטים בשבילם. אז אוקיי, בוא נעבור לילדים בני 5, אוקיי? ילדים בני 5, ההורים שלהם מחליטים לאן לשלוח את הילדים. אני הייתי עכשיו צריך להחליט לאיזה גן אני רוצה לשלוח את הילד שלי. את הילד בן 3, אני צריך לבחור מסלול. אז זה החלטה של ההורים. עכשיו, אנחנו יכולים לשים את כל המשקל בשאלה שמשה העלה בשאלת החירות. אבל אני חושב שזו התעממות, שהיא לא עוזרת לנו. אני לא אומר שלשלוח לישיבות תיכוניות זה דבר פסול, זה בכלל, זה לא הייתה השאלה. יכול להיות, אני חושב שבבחירות שאני עשיתי בחיים, אז די שילמתי את המחיר שלא יקבלו את הבנים שלי לישיבות חרדיות, לא יקבלו את הבנים שלי לחברון, נגיד את זה כך. או אני אצטרך הרבה מאוד פרוטקציה בשביל להכניס את הבנים שלי לחברון. אוקיי, עשיתי את הבחירות בחיים, וידעתי שזה יקרה, ושילמתי את המחיר. אבל בוא לא נתמם, אני לא מצליח להבין למה להפוך את זה לשאלה של חירות. יש כאן מאבק חברתי עמוק. אנחנו מנסים לשנות את החברה בזה שאנחנו פותחים ישיבות תיכוניות. זה מאבק חברתי עמוק. מה אתם רוצים? שהצד השני יגיד, אוקיי, תעשו מה שאתם רוצים, ואנחנו נמשיך לקבל את הילדים שלכם, כאילו אתם לא מהפכנים. מה זה ההתממות הזו? מה זה ההתממות הזו? זה, 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 זה סתם... אז אני מאוד מעריך...
קהל נכבד, שנייה, תודה על ההתערבות, זה בהחלט נושאים שנוגעים לחיים, אבל אני רוצה להתקדם באמת לקראת שתי השאלות האחרונות, ואין לנו הרבה זמן, אז תודה רבה קודם כל על מה שהיה עד עכשיו, ועכשיו אנחנו נתקדם. עד עכשיו דיברנו בעצם, אולי לא במכוון, על הכפייה בתוך העולם החרדי פנימה, ואז היו את הקולות, בעד ונגד, ובאמת כל העם רואים את הקולות. אני רוצה לעבור בשאלה הבאה מכפייה על חרדים לכפייה להיות חרדי, דרך נושא שגם עלה לכותרות לאחרונה, דרך הסדרה עוד ניפגש, עלתה הסוגיה הזאת לכותרות, היחס ליוצאים בשאלה. זאת אומרת, אנשים בגיל מסוים, צעירים או יותר מבוגרים, מחליטים יום אחד, שהם לא רוצים להיות חרדים, או לפי הרב אליהו לוי, הם לא רוצים להיות במדינה הזאת, הם רוצים להגר למדינה אחרת. והם לא שואלים אף אחד, לפעמים הם עושים את זה, לפעמים הם כן שואלים ועושים את זה. ואז יש כל מיני תגובות, טובות יותר וטובות פחות. באופן טבעי, הזרקור התקשורתי, וגם
לצורך הפאנל אנחנו נדון על התגובות הפחות חמימות, של ניכור, של נידוי חברתי, קהילתי, של לשבת שיבה, של לנתק את הקשר עם כל המשפחה, לאסור עליך לבוא לאירועים וכל מיני דברים כאלה. ופה זה כבר קצת כפייה כלפי חוץ, זאת אומרת, זה לא מישהו שהוא אזרח במדינה החרדית ואנחנו כופים עליו לא לפתוח חנות, אלא כופים עליך להישאר איכשהו אזרח חרדי. מה דעתכם על זה?
אוקיי, אז טוב, כבר בניסוח של השאלה, וניסחת זה יותר טוב ממה שאמרת, ממה ששלחת לי לפני כן, כי עשית את ההשוואה, הכנסת את ההשוואה למדינה. המושג של זכות יציאה, אנחנו שומעים הרבה את המושג של זכות יציאה בהקשר, מי שבקיא בהקשר בדיון המשפטי, אז בדיון המשפטי מדברים על כך שאוקיי, החרדים יכולים לחנך את הילדים שלהם כמו שהם רוצים, אבל הם צריכים לתת להם זכות יציאה. מה זה זכות יציאה? זכות שהם יוכלו להשתלב בקלות בחברה החילונית, אני מנחש, אם הם יחליטו בתור בוגרים לעשות את הבחירה האוטונומית והחופשית, לצאת מהחברה החרדית ולהיות חילונים. עכשיו, מנקודת מבט סוציולוגית, אני מקווה שנחום יתסכים איתי, זה התחום ההתמחות שלה, מנקודת מבט סוציולוגית, מנקודת מבט משפטית זה נשמע נורא יפה, מנקודת מבט סוציולוגית, כמו שנחומי ענתה מקודם לטיעון של מיכאל אברהם, זה שטות. זה אף חברה לא מקנה זכות יציאה לילדים שלה. אף חברה לא מקנה זכות יציאה לילדים שלה.
כל חברה מקנה, קוראים לזה דרכון, שאתה יכול לנסוע לכל מקום בעולם ולבדוק, אוקיי? מדינה נורמלית נותנת דרכון לאזרחים.
נחומי, תכבדי את חופש הביטוי שלי, בבקשה. חירות בסיסית. אני אגיד את הטענה הפולמוסית הזו. ברגע שהחברה החילונית תלמד כתב רשי את הילדים שלה, שברגע שהם יחליטו בגיל בוגר שהם רוצים להגיע לישיבה, שהם רוצים להגיע לישיבה, הם יוכלו להשתלב בקלות. אני למדתי כל החיים שלי בחינוך חרדי, וכשהחלטתי ללכת לאקדמיה, לקח לי 3 חודשים בשביל שאני אוכל להשתלב בחברה, בתואר די מכובד. עכשיו, אתם יכולים להגיד שזה חריג. זה לא חריג. היו איתי הרבה אנשים, אז זה לוקח 3 חודשים, שנה, 2 שנים. תראו לי כמה שנים לוקח למישהו לחוזר בתשובה להגיע לרמה של בחור בחברון, שהוא יוכל להתמצא בטקסטים האלה. זה לוקח הרבה יותר זמן. אני יכול להגיד לכם, חוזרים בתשובה לא מגיעים לחברון, הם צריכים להיות 10 שנים בישיבה שחוזרים בתשובה בשביל להבין את השפה של התורה. האם יש להם זכות יציאה? אני לא בא בתלונות, כי אף חברה לא מקנה זכות יציאה. אתה צריך להחליט מה אתה מלמד את הילדים שלך, מה חשוב לך. מה זה זכות יציאה? חברה צריכה להקנות את הערכים, את התכנים שחשובים לה. אנחנו יכולים לפתוח דיון, האם אנגלית ומה יותר חשוב? ללמוד כתב רשי ולהיות מסוגל לקרוא טקסט של רבי חובר ברהיטות ולהבין מה הוא אומר, או יותר חשוב לדעת מתמטיקה ואנגלית, וזה דיון חשוב מאוד. אני מסכים שזה דיון חשוב, אני לא מבטל את החשיבות של הדיון. אבל שוב, למה להסיט את זה לסיפור של זכות יציאה? זה פשוט, זה מטופש.
טוב, האנלוגיה למדינה שוב פעם בעיניי לא נכונה. כשאתה רוצה להשוות את זכות היציאה מהחברה החרדית, צריך להשוות את זה לזכות יציאה מתת חברות אחרות, לא מהמדינה. ונכון שכל חברה יש לה את הדפוסים שלה, והיא כמובן לא מכינה כל אחד לכל אופציה אחרת, ולכן אני לא בטוח שהתביעה היא תכינו אותו לקראת האופציות האחרות. בעניין הזה אני באמת לא לגמרי בטוח שאני מסכים. אבל לאפשר לו אחר כך ללכת לאופציות אחרות, זה כבר דיון אחר. ובעניין הזה החברה, אני חושב שפה יש לי כן ביקורת על החברה החרדית, לא בזה שהיא לא מלמדת אותם, אני לא מסכים בזה שהיא לא מלמדת, אבל לשיטתם בסדר לגיטימי, אבל זה שהם לא מאפשרים להם לבחור כשהם גדולים, לא נותנים להם את הכלים לבחור אחרת, זה כן בעייתי. אלא שמה, זה מכניס אותנו פה לשאלות של כפייה על המצוות, שאלות של עד כמה, ופה אתה צריך להתמודד כבר עם מקורות, זה פחות שאלה של האם זה נכון או לא נכון, מוסרי או לא מוסרי, אלא השאלה עד כמה העניין של כפייה על המצוות רלוונטי בימינו. וזה דיון הלכתי, תורני, שצריך לעשות אותו, והוא פחות בשיח של חירות ופילוסופיה וערכים ומין דיונים כללים כמו שאנחנו עוסקים בהם כאן. אני אישית נוקט שבאמת אין מקום גם לכפייה על המצוות היום. אבל זה טעון הצדקה, זאת אומרת, זה משהו שלכאורה עומד נגד הרבה מקורות, ואני לגמרי יכול להבין שאנשים אחרים לומדים את המקורות אחרת, ועם כל ההזדהות אולי עם התפיסה הבסיסית של זכות היציאה, אומרים בסדר, אבל מה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? אני לא יכול לתת זכות יציאה כי יש כפייה על המצוות.
טוב, אז לא חיבתי את זכות הדיבור שלך, ואמרתי לך, תקשיב, לכל החברה יש דרכון. מדינה מתוקנת, אזרחית, יש בדרכון. ואני רוצה גם להתייחס להשוואה שנתת, שזכית תוך 3 חודשים לעשות את המכינה, ולהגיע לתואר מכובד. אז ברור לי שאתה לא ממוצע. ואם נעשה את האנלוגיה, אני חושבת, וכאילו לקח לך כמה שנים ללמוד תואר, והצלחת. יפה, אז אני רוצה להגיד שחילוני ממוצע שמגיע לישיבה יכול להגיע לרמת תואר ראשון כאילו בלימודי תורה גם תוך כמה שנים, בטח אם הוא בחור מוכשר יותר מהממוצע. ואני רוצה להגיד, בתוך אחת שנמצאת בתוך האקדמיה הישראלית, ואפרופו היחידה, למרות שהתחילו אותי זה 100 דוקטורנטים, אף אחד לא עשה את הדרך, וואלה, קשה מאוד לעשות את הדרך לצד השני. קשה וכמעט בלתי אפשרי. וגם אני שמה עם ה... אוקיי? עם הציפורניים. אז אנלוגיה זה לא, באמת לא, זה כמו שלבעל תשובה להיות רב, זה תהליך מאוד מאוד לא פשוט, אותו דבר לעשות את הקריסקרוס. עכשיו אני רוצה לדבר על נקודה אחרת שאולי קצת יותר מתחברת. אני לא רבנית, ואני לא יכולה לדבר על המקום ההלכתי הזה לאפשר, בעצם לאפשר לבן אדם לעבור על עבירות ולאפשר לו כאילו לכפור באביב ושמיים. אני חושב שזה דיון הלכתי שאני לא יכולה להגיד עליו הרבה. אני כן רוצה לדבר על משהו אחר, אני רוצה לדבר על אולי להזכיר מה שאמר בנימין בניהו תבילה. הוא הביא את הפסוק הזה על אברהם, למען יצווה את בניו אחריו ושמרו משמרת השם. אז החתם סופר בשו"ת שלו בהקדמה אומר שהיו הרבה צדיקים כמו חנוך וכמו הרבה צדיקים גדולים שהיו לפני אברהם אבינו, אבל המסורת היהודית מתחילה מאברהם אבינו. ולמה? אז אומר החתם סופר, בגלל שהוא ידע לחנך את הילדים, בגלל שהוא ידע לשמור אותם בתוך הבית, אוקיי? אז ואנחנו יודעים שמה שהוא עשה זה הוא הכיל והשקע, וזה מה שאנחנו יודעים עליו, הכנסת אורחים. אנחנו לא יודעים שהוא ככה דגדג בקצויס או משהו כזה, אנחנו יודעים דברים אחרים. אז אני חושבת שצריך לדבר קצת על המקום הנפשי הזה שמכיל ילדים, שמלווה ילדים, שרואה אותם כפגנונות משמיים, ורוצה לראות אותם כחלק למען ושמרו משמרת השם כמשהו, כאיזשהו תפקיד מעבר למקום הזה, ובאמת לאהוב אותם, כמו שהורים צריכים לאהוב ילדים, שיש את המדרש הזה עם אברהם אבינו, אם הוא שלח את ידו, ואם זה היה טבעי בשבילו לשחוט את ה... יש כל ההתדיינות החזלית הזאת, כמה זה היה טבעי בשבילו לשלוח את הילד. שזה יהיה, כאילו, זה צריך להיות להורים נורא והיום להוציא ילד. נורא והיום, זה צריך להיות חורבן להבין שאולי זה מה שהם צריכים להיות... מבחינה הלכתית. זה צריך להיות חורבן עצום. אני חושב שזה הדיון. איך יכול להיות הורים שזה לא חורבן עצום בשבילהם לעשות משהו שאולי הם חושבים שהוא נכון, דתי?
אני אמר שיש כאלה הורים.
אני לא יודעת, אני חושב שזה הדיון.
זה
לא החורבן זה? אוקיי, כאילו שזה יהיה הדבר.
כן. נעצור את השאלה פה. אני בהחלט חושב שאני הייתי שמח למצוא... אם נקרא לזה היתר הלכתי גם להורים שמרגישים חורבן, אבל זה באמת נושא לערב הבא. יאללה. לסיום, שאלה אחרונה, ממש בכמה משפטים, בהנחה וההר כגיגית כן נמצא מעל ראשינו, מה הדרך הכי טובה בכל זאת להגדיל את מרחב הבחירה לפחות בצורה שלא סותרת את הדעת עוד לפני היציאה בשאלה, מה אנחנו כהורים, כמחנכים, לא כולם פה חרדים, אבל כאנשי ציבור, מה אנחנו יכולים איכשהו לשמר את לשבור את החבית ולשמור את ינה? דעתכם בבקשה.
טוב. האמת היא שחברה שלי שלחה לי היום, מיכל שלחה לי, זה דבר תורה, אז אולי אני אקרא ממנו. אני חושבת שזה עלה הרבה בדיון הזה, שבסוף לכולנו יש מרחב בחירה מוגבל, גם בנורמות החברתיות. אין שום חברה בעולם שלא מתארגנת לא על חוק ולא על נורמות, וכל מקום הנורמות במידה זו או אחרת קופים. קופים אנשים, וזה לא תמיד קל להסתדר איתם. אבל אולי מאוד יפה הביאה לי את מערב אשלג, דווקא מקובל הסולם. רק שנייה, אני רוצה לחפש את הלשון שלו. והוא כותב ככה: יש חירות לרצון לבחור מלכתחילה בסביבה כזו, בספרים ומדריכים כאלה שמשפיעים לו שכליות טובות, ואם לא יעשה זאת, אלא מוכן לבוא בכל סביבה מזדמנת לפניו, משום שזה ודאי ייפול בסביבה רעה. טוב, אני לא אקרא לכם את כל מה שהוא כותב, אבל בתכלס הוא, המוסר, התובנה היא שאנחנו תמיד נהיה כפופים לאיזשהו מערכת. אז מה שאנחנו צריכים לדאוג זה שהמערכת שאנחנו נמצאים בה היא מוסרית, היא אנושית, היא תורת השם תמימה, משיבת נפש. זה הבחירה שלנו. הבחירה שלנו זה לבחור לאיזה מערכות אנחנו רוצים בסוף לכפות את עצמנו. ואני מאחלת לכולנו שלבחור טוב, וגם במקומות שאנחנו נמצא, לדחוף עוד קצת. עוד קצת. שנהיה יותר טובים.
סליחה, אבל זה קצת מזכיר לי את ההצעה לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאת אומרת, איך נפתור אותו? בוא נהיה כולנו רציונליים, נגיע לסיכומים, והכל יהיה בסדר, נפסיק להילחם. זה לא פתרון. זאת אומרת, אם את שואלת אותי מה הייתי עושה אם אני הייתי מנהל הכל, זאת שאלה טובה, אבל אני לא מנהל הכל. זאת אומרת, השאלה מה עושים כדי לקדם את העניין, זה לא עצה לאיזשהו מנהיג עלום שבין כל וכל לא ישמע אותה. לכן אני חוזר לנקודה שפתחתי בה, הרבה אנשים ככה שהם מדברים איתי, אני אומר להם שהרבה פעמים התחושה שלי, אני עוד פעם מפנה את הזרקור ליחיד ולא לממסד ולשליטים, נקרא לזה כך. הרבה אנשים שאני מתרשם, הרבה אנשים שאני מדבר איתם, שהפחד שמוטמע בהם, שמשוקע בהם, הוא כל כך גדול שהוא לא ריאלי. זאת אומרת, יש יותר מדי פחד. זאת אומרת, אם הבן אדם ירשה לעצמו יותר בלי לפחד, חלק גדול מהדברים האלה, אוקיי, חלק גדול מהדברים האלה בסופו של דבר החברה תעכל את זה, החברה תכיר בזה. אם אתה הולך בדרך שאתה מאמין בה, אתה יכול לנמק את זה, אתה יכול להסביר למה אתה חושב ככה ולמה אתה עושה את זה בגבולות מסוימים, יקבלו את זה. ואנשים חושבים שעל כל פיפס שהם יעשו מיד, אני לא יודע מה, יצלבו אותם לעין כל, לעיני השמש, כן? זה לא נכון. והדרך, אם אנחנו מדברים על עצות פרקטיות, אז אין לי עצות לראשי הממשלה החרדית, אבל יש לי עצות לאנשים, שהאנשים יעשו קצת יותר מה שהם חושבים וקצת פחות פחד. הדבר הזה לאט לאט, אני חושב, שיכול קצת לשנות את המצב.
אני אנסה לשמור על הנימה האופטימית של קודמיי במילות סיום. אז אני באמת חושב, בהתייחס לכל מה שדיברנו כאן, שהבעיה האמיתית של מה שקורה היום בציבור החרדי, לא הייתי קורא לזה הכפייה, אלא כמו שאמרתי בהתחלה, יש מצב של איש הישר בעיניו יעשה, וכאשר יש מצב של איש הישר בעיניו יעשה, יש גם מצב של כל דאלים גבר. אנחנו מוצאים באמת איזושהי הפקרות שמאפשרת לבעלי זרוע לעשות מה שהם רוצים ללא חוק וצדק. וזה באמת מצב מאוד חמור שמייצר הרבה עוול וסבל וחורבן התורה, ממש חורבן התורה. והתשובה לזה, אני חושב שזה ממש מתאים לסיום של הדברים כאן, כי זה מה שעושים בבית מדרש הזה, מה שהרב בצלם מנסה לעשות. התשובה למצב של איש הישר בעיניו יעשה, ולמצב של כל דאלים גבר, זה לימוד תורה. זה שיהיה לנו תורה. תורה שאומרת מה נכון לעשות ומה ראוי, ואז נוכל לבקר את התופעות החברתיות בשם התורה, ולהגיד, זה לא ראוי. התורה אומרת שזה לא ראוי. זה סתם אלימות, זה סתם כוחנות, זה כל דאלים גבר. כאשר יהיה לנו יותר תורה, אז בעזרת השם נוכל להתייצב בתחתית ההר.
תודה רבה. תודה רבה. שנזכה לבחור בחיים. תודה רבה. אני מעביר חזרה את המושכות לרב יוסף מילר. איפה הוא?